שלום גלית שלגי.
אהלן אלונה, כיף להיות כאן.
ברוכה הבאה. אני חושבת שפעם ראשונה שאת מתראיינת אצלי, ונראה לי שפעם ראשונה שאת בכלל מתראיינת על הנושא שאנחנו...
נכון.
כן, אז ככה, בואי תספרי בכמה מילים למי שלא מכיר אותך, מי את? תציגי את עצמך.
גלית שלגי, אני נטורופתית, מאמנת לבריאות טבעית. מחברת ספרי מתכוני בריאים. זהו, יש לי אתר באינטרנט, אני עוזרת לאנשים לשפר את התזונה שלהם, לשפר את הבריאות שלהם. זהו, דרך כל הכלים שרכשתי במהלך החיים. וזהו, משתדלת כמה שיותר לעזור.
אחלה. טוב, אז אנחנו התכנסנו כאן היום כדי לדבר קצת על על המגפה. בואו נדבר תכף על איזה מגפה אנחנו מדברות. אז הייתי רוצה לשמוע ממך ככה בכמה מילים ככה, אם אפשר בגדול, מתוך הראייה שלך, איך את רואה את מה שקורה כאן בשנה וחצי האחרונות? מה את רואה? מה את מבינה? ספרי לי.
תראי, מה שאני חווה בשנה, עוד מעט כבר שנתיים, זה, אני יכולה להגיד לך את זה מהחוויה האישית שלי, אותי זה מאוד מאוד מפחיד מה שקורה, ומאוד מפחיד אותי לחשוב לאן אנחנו הולכים, אוקיי? מבחינת העניין הזה של כל ההתנהלות של הממשלה הקודמת, של הממשלה הנוכחית, גם בניהול הזה, גם ביחס שלה לאזרחים, כל הנושא הזה של התו הירוק, כל הנושא הזה של ההנדסת תודעה, כל התעמולה שאנחנו רואים בערוצים, בחדשות, מה שקורה לאנשים, מה שקורה במשפחות, זה משהו שהוא ממש ממש מפחיד אותי, אבל אני יכולה להגיד לך שזה, יש ימים שאני פשוט לא מסוגלת להירדם, ממה שאני רואה, ממה שאני חווה, אני פשוט רואה, מה שהכי מדהים אותי זה שאיך אנשים לא מתעוררים, לא מתעוררים לכל מה שקורה, זאת אומרת, מה הסף, עד לאן אנחנו יכולים להגיע, עד לאן, בוא נגיד, לא יודעת, אין לי מושג, לא יודעת, פשוט זה משהו שאני לא מבינה.
כן, אז באמת אמרת עכשיו שאת מתקשה להירדם בלילה, ואני חושבת שאת לא היחידה שמתקשה להירדם בלילה. את יודעת, יום אחד אני עליתי ללייב בשעה 12:30 עד 2 בלילה, והיו 100 איש על השידור.
וואו.
ואני רואה שאנשים לא ישנים טוב בלילה, נוכח מה שקורה. נדמה לי שמעולם לא פחדנו ככה.
נכון.
מהמדינה שלנו.
מהמדינה שלנו, ממש מהמדינה שלנו, ממה שהיא עושה. גם למשפחות, את יודעת, מעבר לעניין הזה של הנגיף והמחלה עצמה, יש כאן כל כך הרבה דברים שמעורבים ברמה הרגשית. ברמה, אני יכולה להגיד לך מה שאני חווה אצלי במשפחה, כן? גם עם חברים, יש בני משפחה שהם גם כן שהתחסנו, שהם כל הזמן מפצירים בי להתחסן, אני לא חיסנתי את הילדים שלי, ואני רואה פשוט את הלחץ, אני רואה את ה... יש, אני לא רוצה להגיד חרם, אבל יש משהו ככה, את יודעת, שלא מדברים מתחת לפני השטח, זה קורה, קוראים לי איזושהי קונספירטורית, איזושהי מישהי שמחוברת לאיזושהי קאט של המתנגדי חיסונים, מתנגדי קורונה, וזה, אבל אני לא מרפה, לא נותנת לכל הדברים האלה להשפיע עליי, יש ימים שזה קצת יותר מדחדך אותי, ויש ימים שאני... פשוט אומרת, אוקיי, אני חייבת פשוט להניח את זה, להרפות את זה. בהתחלה מאוד, מאוד ניסיתי להוכיח, מאוד ניסיתי לשכנע. היום אני קצת פחות, אני פשוט ממשיכה בשלי, ומניסיון, ברגע שאת מרפא, אני שמה לב שיש יותר איזשהו שיח, והאמת היא שגם ההתנהלות של הממשלה שלנו, וגם כל מה שקורה, זאת אומרת, הנגיף החיסוני, אז, לא החיסוני, מזריקות עצמן, עושות את העבודה, ואם בהתחלה נחשבתי לאיזושהי קונספירטורית, אז לאט לאט אנשים באמת רואים את האמת, זה לוקח זמן, אבל לאט לאט האמת באמת נחשפת. אני מזכירה לך, בהתחלה אמרו שאנשים שכחו, כן? אנחנו טענו שבעצם אין אישורים של ה-FDA, כשבעצם ראש הממשלה עשה סרטון קבל עם ועדה שיש אישור של ה-FDA, ואחר כך התברר שאין אישור של ה-FDA, וכן הלאה וכן הלאה, ועוד כל פעם יש עוד איזושהי פיסה שנחשפת. אז זה כנראה לוקח, זה ייקח זמן, אבל אני מאוד מקווה שזה בסופו של דבר אנשים יתעוררו, ולא נשלם מחיר מאוד מאוד גדול.
אז אני מבינה ש... את לא הזרקת, ואת לא מזריקה לילדים שלך, ואת יכולה לספר קצת... מבחינת הסביבה החברתית של הילדים, האם הם חריגים? מה המצב אצלכם מבחינת רמת האנשים שהלכו להזריק והזריקו לילדים שלהם? כאילו, עד כמה זה נפוץ אצלכם?
אז לפי מה שאני יודעת, רוב הילדים, רוב החברים, כולם מחוסנים.
וואו.
הילדים שלי מתחנכים בקיבוץ, אז... תראי, עוד פעם, כל העניין הזה של להזריק לילדים, זה משהו שהתחיל קצת ממש בתחילת השנה, אז עדיין לא הספקנו לחוות את זה. אז אני יודעת שדווקא בבית הספר אצלנו לא עשו מזה עניין, אמרו כן דרשו להביא איזושהי בדיקה חד פעמית, את יודעת, הבדיקה הזאת היא הפשוטה, וזהו, ואחר כך תתחילו כל החגים, אבל נראה עכשיו, עם כל מה שהולך להיות, נראה איך, אם הם יצטרכו להיבדק יום-יום, או אם הם ידרישו לחסן, אז כמובן שילדים שלא יוכלו לבית הספר, זה ברור.
הם יודעים את זה, הילדים?
הם יודעים את זה, כן.
ואיך הם מקבלים את זה?
מקבלים, בהסכמה, הם ממש ממש משתפים פעולה, בהתחלה הם מאוד מאוד חששו, מאוד פחדו, בעלי דרך אגב הוא עובד בבית חולים. סליחה את ההפרעה. הוא עובד בבית חולים והם הקימו, הוא היה ממש, הם הקימו מחלקות של קורונה בתחילת הקורונה.
בעליך הקים מחלקות קורונה?
כן, כן, הוא עובד שם, כן, הוא עובד בהנדסה רפואית, אז כל מה שקשור למכשור הרפואי ולציוד הרפואי, הוא עזר להקים את זה, ואז אני מקבלת ככה נתונים יומיומיים, באמת בהתחלה הייתה את ההיסטריה ואת הפחד, ואחר כך אני יודעת שהם בנו שלוש מחלקות של קורונה, ואחרי כמה זמן שאלתי אותו רגע, כמה חולי קורונה יש? אז הוא אומר לי, 7, 8, ואחרי כמה זמן הם סגרו את המחלקות, אז כל הזמן יש דיווחים, זה כל הזמן משתנה.
רגע, רגע, אז גלית, שנייה, רגע, זה סקופ. יש לך כאן, יש לך מידע קודם כל, זה נורא מצחיק אותי, שבעצם את בוא, עקיפין מתפרנסת מהקורונה הזאת. ממש מצחיק אותי. אבל שנייה, רגע, אז את הרי לאורך כל הדרך, אנחנו ראינו שיש פער בין המגפת קץ האנושות, ושיש פה קטסטרופה, לבין הדיווחים המחתרתיים שהמחלקות ריקות ומכניסים לשם אנשים מבוגרים, מחלות רקע שמוצאים להם גם קורונה, וראינו גם מתקני מחלקות קורונה ריקות בכל מיני מרתפים שהיו, אני לא זוכרת, שם בקניון מלחה, נדמה לי בירושלים, והיו בכל מיני מקומות, הקימו מחלקות שלמות שהם עמדו ריקות. אז בעצם כל הדיבורים האלה שבטלוויזיה משדרים קטסטרופה ובמציאות אין שום דבר, אז זה בעצם את גם שמעת את זה מבעלך.
זה לא, בוא נגיד שבערוצי הטלוויזיה לא אומרים אמת, חד משמעית.
וואו.
בעלי
הרוג
אותי שאני אמרתי את זה, אבל כן.
וואו. זאת אומרת, כשהיה קטסטרופה בטלוויזיה, זה לא היה מצב בבתי החולים?
לפי מה שאני יודעת, לא.
וואו. אז תגידי לי, למה הם שקרים?
יש את הזריקות של פייזר. יש את הזריקות של פייזר. תראי, אני חושבת, זה משהו שהוא באמת איזשהו... אנחנו יכולים לשאר, אנחנו, יודעת, מי שנמצא בזה יכול לשאר המון, המון דברים שאנחנו יודעים למה, למה, למה הם משקרים ומה האינטרסים שלהם. ואני חושבת שיש הרבה מעבר למה שאנחנו יודעים ולמה שהם מתכווננים לעשות. אוי, נו. סליחה. הייתה לי שיחה כזה. אז למה משקרים? וכמו שאת יודעת, מה שקורה עכשיו, תשימי לב, גם את החיסון השני, תמיד יש איזושהי החמרה לקראת החיסון הבא. אז כרגע, כנראה מכינים כבר את ה... כרגע זה החיסון השלישי, רוצים שאנשים יקחו את הבוסטר, ואחרי הבוסטר תהיה איזושהי הפוגה, ואז שוב תהיה איזושהי הכנה או התפרצות של וריאנט חדש, לקבל את החיסון הרביעי וכן הלאה וכן הלאה.
אני חושבת שעכשיו הם לא יודעים אם לשדר הרגעה או לשדר פאניקה, כי 3 מיליון הזריקו, אז הם צריכים להראות שזה עובד, אבל מצד שני עוד 3 מיליון לא הזריקו, אז הם צריכים להמשיך לפמפם פאניקה, אם הם ירגיעו, 3 מיליון לא יזריקו, ואז הם לא יודעים מה לדווח, כי הרי הפאניקה זה בהתאם למטרות השיווקיות שלהם, ו... הם בבעיה, כי העדר לא רץ כבר להזריק, יש איזושהי עצירה עכשיו בהזרקות.
כן, אנשים, את יודעת, תמיד כשאומרים את המילה משרד הבריאות, אני תמיד, אם תקחי בכל התעמולות, בכל הפרסומות, בכל כלי התקשורת, תמיד כשמזכירים את המילה משרד הבריאות, אני רואה את זה כמילה נרדפת לפטרון, שהם בעצם אלה ששולטים על העולם, מאז ומעולם. זה דרך אגב לא משהו שהתחיל רק עם הקורונה, כן? זה משהו שאנחנו יודעים אותו גם עם עוד הרבה דברים, מחלות של תרופות של סרטן שאנשים המציאו ולא נותנים להם, את יודעת, אישורים של ה-FDA. יש פה אינטרסים שהם אינטרסים כלכליים, וזה מה שהכי, את יודעת, אני חושבת שזה מה שהכי חשוב, הציבור צריך להתעורר לזה. פחות להתעסק עם העניין הזה של הקורונה, לא קורונה, אלא על העניין הזה שהציבור לדעתי צריך להתחיל לדאוג מהפטרון הזה שנקרא משרד הבריאות, שבעצם מה המטרה, שהוא בעצם זה ששולט על נשיאים, על ממשלות, ובעצם מנהל את העולם, ומה...
מי זה משרד הבריאות? הרי שרון פרייס, זאת אומרת, סדצקי הוחלפה בשרון פרייס, וליצמן הוחלף באדלשטיין, שהוחלף באורוויץ, וחזי לוי, ואיך קוראים לו, ברסי, הוחלף בחזי לוי, שהוחלף באש. אז מי זה משרד הבריאות? כי זה כל מיני אנשים, אז מה, יש איזה מתי קסם שהם מעבירים אחד, מה, יש איזושהי פקודה מוסווית שאנשים שם, איך את רואה את זה קורה?
אני זהו שאני לא, אבל אני חושבת שיש, שזה קשור, אני לא יודעת בדיוק איך זה נעשה, אבל לדעתי יש איזושהי קבוצה של אנשים, לא יודע, תקראי לזה אליטה, או אנשים שהם מאוד מאוד חכמים, ומאוד מאוד עשירים, שרוצים להישאר כאלה, ויכול להיות שיש להם, את יודעת, יכול להיות שהם חושבים על זה, שמה שהם עושים, הם עושים, את יודעת, דברים טובים, אבל בסופו של דבר הם משרתים אך ורק את עצמם, ככה אני רואה את זה.
אבל גלית, רגע, פה קצת איבדת אותי, כי את התחלת, דיברנו על שמות שאנחנו מכירות, ופתאום את מדברת איתי על איזה אליטה, ועל איזה אנשים, מי, איזה אליטה, מאיפה, זה איזשהו משהו דמיוני כזה, כרגע שנתת, שזה איזושהי הנחה, שיש כן. יש קבוצה של אנשים שמנהלת את מי שלא נכנס למשרד הבריאות, כי גם ראש הממשלה התחלף, והם ממשיכים בתרללת. אז זה באמת כאילו, ההסבר הזה שיש ממשלת צללים שמנהלת באמת העניינים, זה נשמע הגיוני, אבל אנחנו לא יודעות את זה בוודאות.
נכון, נכון. זה, נכון. זה, זאת השערה שלי, זה ככה אני... ככה
את
זה
לא היחידה.
כאילו, את יודעת, אני אומרת, רגע, מה? זה מה שאני, את יודעת, תוכנת את המוח ומנסה כאילו להבין, וזה... לא יודעת, זה הדבר הכי שכרגע הכי הגיוני לי.
אז את אומרת שבעצם אתה, את ידעת שמשרד הבריאות לא משרת אותנו עוד לפני הקורונה, את ראית את זה בעוד דברים, זאת אומרת, את כבר הגעת לקורונה בתוך מצב של חוסר אמון במערכת הזאת.
באופן טבעי, בגלל שאני, את יודעת, מתעסקת בבריאות טבעית, אז ברגע שאמרו חיסונים, אז זה לא משהו שמובן מאליו, זה לא שאוקיי, אמרו חיסונים, אני הולכת להתחסן, זה לא, אני כן מאמינה, ואני חיה ככה, שאת יודעת, קודם כל לאפשר לגוף לעשות את העבודה שלו, ולסמוך על הגוף, ולהזין את הגוף בדברים, את יודעת, הפשוטים בחוקי הטבע שקיבלנו, ולא ללכת ישר להזריק, דרך אגב, בהתחלה גם לא היה חיסון, לא היה חיסון בהתחלה. אז, ואנשים היו בטירוף של תוספי תזונה ולעשות שינויים, ואיך אנחנו יכולים לצאת מזה, והמון המון אנשים בגל הראשון, בתחילת הקורונה, רוב האנשים באמת עברו את זה יחסית קל, רוב האנשים, כן? יש אנשים כמובן, שעברו את זה קשה ואפילו נפטרו, אבל אני מכירה הרבה אנשים שעברו את זה קל, רוב האנשים בסביבה שלי קיבלו את זה קל, אבא שלי דרך אגב היה מושפז בקורונה, כל המשפחה שלי נדבקה בקורונה, אבא שלי קיבל את זה קשה, גם הגיס שלי התאשפז, אבל בסופו של דבר אבא שלי עבר תקופה קשה מאוד, וגם הוא בגיל 78 עבר את זה, וגם במחלקה שלו הייתה אישה בת 90, שעברה את זה ולא היו חיסונים.
אוי, גלין, את יודעת את זוכרת שבתחילת הקורונה, הרי כל מי שהושפז ונפטר, זה אנשים מחלות רקע, מבוגרים מאוד, זאת הייתה הסטטיסטיקה, ואת זוכרת שהם רצו לשכנע את הציבור, שזה לא רק מחלת זקנים, אלא גם אנשים צעירים יותר, ואם את זוכרת שלקחו את הפרזנטורית שרונה כהן, שהיא עשתה פרסומות שהיא חולה הרבה זמן אחרי, ושימו מסכה, היא כאילו ממש עשתה סרטון תדמית פרסומת לקורונה, וזה כאילו היה שאנשים ידעו או האמינו שהווירוס הזה מסוכן גם לנו, אז שאלתי, את מי אתם מכירים שחלה קשה וזה? אז כולם נתנו לי את שרונה, שהיא ממש עשתה פרסומות בכל ערוצי המדיה. ולא היו עד, אז עוד חוץ מגם היה איזה שחקן, קוראים לו ליאור קלפון, אז גם השתמשו בשחקן, והשתמשו בפרזנטורית כאילו מהעם, אבל לא היה אז באמת סיפורים של אנשים, גם הם נתנו את הסטטיסטיקות, והם הראו כל הזמן שהאנשים מגיל 50 ומטה, לא, הקורונה לא פגעה בהם. אבל עכשיו, אחרי שהנוגדנים שלהם ירדו, ולפי מה שאומרים הווירולוגים, שהמוזרקים הם בעצם מצע לפיתוח וריאנטים אלימים, עכשיו אנחנו שומעים, וגם אני מסביבי, אנשים לא זקנים, בגילאים גם שלנו, 40, 50 וכולי, לוקחים את זה ולוקחים את זה גם קשה. זאת אומרת, זה לא היה קודם.
נכון. תראי, בגל ראשון, עוד בהתחלה זה נכון, אמרו שזה בכלל לא פוגע בילדים, וילדים בכלל הם לא ברמת
הסיכון. אז מי רגע ילדים? אני בכלל עוד לא מדברת על ילדים. בני 50 ומטה לא היה כלום בסטטיסטיקה, ועשו פרסומות, הביאו את שרונה. עכשיו, אנחנו לא הכרנו אף אחד שחלה קשה בקורונה, חוץ מאת שרונה, ועכשיו אנחנו לא צריכים את שרונה, כי עכשיו אנחנו רואים את זה באמת קורה בסביבה שלנו. עכשיו, אבל אפרופו שרונה, אני לא ידעתי איך לאכול אותך, מכיוון שאני זוכרת שגם את והמשפחה שלך, אתם השתתפתם בפרסומת של המיינסטרים לקורונה, שאת והאחיות שלך הגעתם לבית חולים,
ולא
זוכרת מה היה.
כן, אבא שלי קיבל את הקורונה ממש 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 קשה, הוא היה, זהו, אנחנו היינו בטוחים שאנחנו נפרדים ממנו, ובאמת, אני חייבת להגיד, הם ממש נלחמו על החיים שלו שם, אנחנו, זה היה בהתחלה, בתקופה שאת יודעת, אי אפשר היה להתקרב לבית החולים, אנחנו בא אמבולנס, אסף אותו מהבית, והכל נעשה דרך הוואטסאפ, ולפני שחיברו אותו למכונת הנשמה, אנחנו פשוט אמרנו לו ביי ביי דרך הוואטסאפ, ואין, לא היה לנו מושג מה קורה איתו, איך, את יודעת, אז אחיות שלי, אחותי הגדולה, כמובן שהיא, בוא נגיד, יותר דמות שהיא ידועה, הייתה חייבת גם, מה שנקרא, לנצל את ה, את ה, את ה, את, את, את ה, בוא נגיד, את ה, דמות שלה כדי לבוא ולראות מה קורה מה קורה בבית חולים, כדי לקבל מידע, והאמת היא שאנחנו היינו אותם בקשר, אנחנו פשוט לא הפסקנו לנדנד לצוות שם, לא הפסקנו בטלפונים, והם אפשרו לנו, הם אפשרו רק לבן אדם אחד לבוא ולראות את אבא שלי, וזאת באמת הייתה אחותי הגדולה. אני באמת חייבת להגיד שהמחלקה שם עשתה באמת, הם באמת נלחמו על אבא שלי, הוא היה תקופה לא קלה שם, הוא היה 3 חודשים בבית החולים, וחלק מהעניין הזה, זה באמת היה לבוא ולהגיד תודה לצוות, לצוות שבאמת עזר לאבא שלי. יש שני דברים שונים, תראי, אנשים שנמצאים בבית החולים, הצוות הרפואי שם, מי שנמצא בעל, לפחות מה שאני חוויתי במחלקת הקורונה, זה באמת אנשים שעושים עבודה של ממש מכל הלב. עכשיו, גם הם מפוחדים, גם הם, את יודעת, ניזונים מכל ה... גם ממי שמעליהם, גם מהתקשורת, גם הם חוששים. ואז היה ממש ממש בהתחלה, ואני בטוחה שהיום, גם אם... היום אני חושבת שאני לא יודעת איך זה הולך היום, אבל נראה לי שהיום, אם אז היינו, אחותי הייתה צריכה ללבוש את כל החליפות חלל האלה, אני חושבת שהיום, זה כבר לא משהו ש... היום כבר יודעים, אני חושבת שפחות, לא יודעת, פוחדים כמו שפחדו בהתחלה.
אבל את מבינה שעשו בכם שימוש לפרסם את התבהלה?
אני רואה, ראיתי גם את השידורים החוזרים כל הזמן וכל הזמן, את אותם תמונות, גם אחרי, כן. אז כן, אני בטוחה שהם השתמשו בזה.
זאת אומרת, את אבא שלך, קרבה ראשונה, חלה וקשה והושפז והונשם, ובמקביל בעלך, זאת אומרת, מצד אחד את רואה את הקורונה ב... איך אומרים? הארדקור כזה, ומצד שני בעלך מדווח לך, שזה לא כצעקתה מה שמספרים בטלוויזיה, אבל מה שמתוך שני הזוויות ראייה האלה, לקחו... לקחו את אבא שלך, ואת זה פמפמו לציבור, את האשפוז של אביך, בן כמה הוא?
אבא שלי בן 78.
שיהיה בריא.
79, כבר חגגנו עכשיו 79. כשהוא, כן. לפני ש... 78 הוא היה כשהוא חלה בקורונה. זה היה ממש ממש בהתחלה. ממש ממש בהתחלה.
אני לא אחטט בשאלות פרטיות, כמו האם יש לו מחלות רקע וכולי.
ברור כי... שיש לו מחלות רקע.
כי זה שאת יועצת בריאות טבעית, זה לא אומר, אני יודעת טוב מאוד כמה יש פער במה שאנחנו יודעים לבין ההרגלים של ההורים שלנו, וזה לא אומר שום דבר על הידע שלך לגבי מה הוא מיישם בחיים שלו, אבל את אומרת ברור שהיו לו מחלות רקע, מה שזה שוב מחזק את זה שאז לפחות הווירוס הזה פגע באנשים... מבוגרים עם מחלות רקע, שזה בעצם זה מה שהיה, ועשו פרסומות מהבוקר עד הערב, כשאנחנו בעצם בסביבה שלנו לא ראינו באמת מגפת קץ האנושות, מה שהם תיארו.
דרך אגב, הם גם לא נתנו להיכנס, הם בהתחלה לא נתנו להתקרב לבית החולים, אני אומרת לך, הכל התבצע דרך וואטסאפ, לא ידענו מה קורה עם אבא שלי, כלום, אי אפשר היה להתקרב.
זה מזעזע.
לבית החולים, זה היה נורא.
את יודעת? וואו.
אנחנו פשוט אמרו לך שלום בוואטסאפ, וזהו, ולא ידענו מה, אם הוא יחזור אלינו.
זה מחריד, זה טראומטי למשפחה ולמאושפז דבר כזה. התת שלנו בתחילת הקורונה, קרוב משפחה, שלא אזכיר אותו, התאשפז לא רק דווקא של קורונה, השפזו אותו, הייתי בטוחה שידביקו לו קורונה, אבל לא עשו את זה, מפתיע. הושפז בית חולים מאיר, וגם לא נתנו למשפחה להתקרב ולראות אותו, וישר הכניסו, וזהו. ומה שהוא דיווח, זה שבלילה בא אליו הרופא, ואמר לו שהוא לא ישרוד את הלילה.
וואו.
עכשיו את יודעת, הפרקטיקות האלה של התנהגות הזויה של רופאים, או היו אז דיווחים מחול שאנשים סימסו למשפחה, הרעיבו אותי, לא נתנו לי לאכול, לא טיפלו בי, אף אחד לא ניגע, כל מיני סיפורים כאלה של ממש הרשת געשה והוואטסאפים בדיווחים שרצו עם, עם, עם תמונות שאנשים שנפטרו השאירו בכיס פתק, אני, שתדעו שהרעיבו אותי, כל מיני דברים. עכשיו, את לא יכולה לדעת מה קרה, כי אי אפשר היה להתקרב, אז
גם אי אפשר היה להתקרב, תראי, אבא שלי גם היה מורדם, הוא היה, פשוט היה מורדם.
הוא היה גם מורדם, וואו.
הוא היה מורדם, כן, אז אנחנו לא, לא יודעים מה הוא עבר, אבל אנחנו כל הזמן פשוט היינו איתם בקשר, לא הרפנו, פשוט לא הרפנו.
אז את יודעת, גלית, זה מעניין, כי לכאורה יש לך את כל התנאים להיות נורא מבוהלת מהקורונה, ולהיות הראשונה להזריק לעצמך ולילדייך, ואת לא עושה את זה. צריך להיות לך איזשהו עמוד שדרה פנימי מאוד חזק, אם למרות שבאמת חוויתם את זה, זה היה באמת הקורונה שהתלבשה על גוף עם מערכת חיסונית חלשה, ובעצם אז מה שמחזיק אותך זה בעצם התשובה היא מערכת חיסונית חזקה, ואז
גם המערכת החיסונית החזקה, גם על זה שאני סומכת על הגוף שלי, אבל יותר מהכל ההתנהלות של הממשלה והאמוק, וזה זה רק כל ה, לא יודעת איך שאני רואה את זה, זה שאין אף אחד לא דיבר על להרגיע, זה שהם רק, את יודעת, מנסים להפחיד ולהבעיר את כל, את כל העניינים האלה, זה רק יוצר איזשהו אנטגוניזם יותר חזק אצלי. כשמנסים להכריח אותי, אז אני עוד יותר מתנגדת. אם היו עוסקים בהסברה, במיוחד, את יודעת, בהסברה, מנסים לבוא ולהגיד, מנסים להרגיע, יכול להיות שהרבה יותר אנשים היו בוחרים כן להתחסן. אבל הדרך היא דרך שפשוט נלחמת באזרחים, כאילו שזה אומר, רגע, רגע, סליחה, מה קורה פה? ובמיוחד אחרי שאת רואה את השקרים נחשפים אחד אחרי השני, אז את יודעת, זה אומר לי, זה מחזק אותי, וגורם לי לבוא ולחקור יותר, ואני פשוט, תראי, בהתחלה היו המון המון קונספירציות, כן?
הם עדיין הם שם.
כן,
זה לא קונספירציות אגב, זה דברים שאמרו שיהיה וזה קורה.
באמת, בוא נתגלו, הנה.
הנה, התו הירוק, זה היה בזמנו קונספירציה.
נכון, המון המון דברים, כן. אז
כן, את יודעת ש זה מעניין שאת אומרת, אם היו מרגיעים ואם היו עוסקים בהסברה, זאת אומרת, יש פה איזושהי למידה לממשלה, כי הממשלה נורא נורא רצתה שכולנו נרוץ להזריק, והם עשו את מה שהם מבינים ולקחו כל מיני יועצי אחיתופל לפי דעתי, כי הם השיגו את המטרה הפוכה, וזה מעניין מכיוון שמול הקבוצת ניסוי הזאת, עם ההתערבות האגרסיבית הבריונית, של ההפחדה, של
הפרסומות
כל הזמן למגיפה והגבלת החיים, אז מול מה שאנחנו עברנו, ומדינת ישראל, אם אני מעודכנת, עומדת על 65% מוזרקים כרגע, ואני חושבת שעכשיו עם הבוסטר השלישי זה הולך ממש לצנוח, כי הרבה אנשים, זאת אומרת מי שלא חייב בשביל העבודה ולא מוכן לעזוב את העבודה, הרבה אנשים לא מזריקים את השלישית, ותהיה עוד יותר צניחה של אחוזי המוזרקים, ולעומת מה שפה עשו, יש לנו את שוודיה, בדיוק אני צפית בסרטון שעשו אורלי וגיא על הקורונה?
עוד לא הספקתי, דווקא לא. אז מה, ראיתי את הסרט בהתחלה?
לא, אז הם עשו עוד אחד עכשיו.
אז זה עדיין
רואי. זה היה חצי קלט, שהם לא עד הסוף אסמי להזכיר את תופעות הלוואי המזעזעות, אסמי להזכיר את החוזה המושחר. קיצור, אסמי לא לדבר לא יפה על הפארמה. זה עובר כחוט השני ביניהם לבין ערוץ 11, 12, 13, דמוקרטי טבעי, אורלי בר לב. אסמי להזכיר את הפארמה, את המוצר שלהם, זה טאבו. אבל מה שמעניין לי שמה שהם דיברו על, על, על שוודיה, ששם לא סגרים ולא הרסו את החיים ולא מוטטו עסקים ולא הפחידו את הציבור, ויש שם 80% התחסנות, בלי לחץ.
מדהים.
אז אם אנחנו אומרים על ניסוי, אז יש פה גם ניסוי חברתי מרתק.
ממש.
שבעצם שוודיה, באיך שהתנהגה ללא פאניקה, ללא הפחדות, ללא שקרים, ללא הסתרות, בצורה גם הגיונית, יצרה אמון ציבור כל כך גבוה, שהם השיגו בקלות את מה שפה
את
אנחנו...
את
מה שיכול להיות שהם גם רצו בצורה זדונית, אבל... אבל הם השיגו את זה דרך אמון הציבור במערכת הבריאות שלהם, ולא דרך השתקת אפידמיולוגים, תראי, להשתיק אפידמיולוגים ווירולוגים, ולהשתיק את המודל השוודי ולהסתיר אותו, זה מצחיק הרי, מכיוון שככל שיותר השתיקו וצנזרו וחסמו, ככה זה כאילו...
יצר את תופעת נגד, יותר חזקה.
זה קיבל הפצה מטורפת. אז מה שמעניין מה שקרה בשוודיה, זה שדווקא בגלל שהממשלה לא התנהגה בצורה חולנית, העם שם עשה מעשה מאוד פוגעני בעצמו, שהם הזריקו, שוב, הם הזריקו חומר מפוקפק, שהוא עם תופעות לוואי קשות מאוד, יש תמותת יתר אחרי כל פעם שמזריקים, יש קפיצה מובהקת בתמותה, והם הם, 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 הם באמת הלכו, את יודעת, זה מדהים.
אז הם הלכו, הם לפחות הלכו באיזושהי אמונה, שהם הולכים להתחסן והם עושים משהו טוב.
אבל לפחות אני אמרתי לעצמי, השוודים מבינים מה זה התחסנות עדר, כי אם הם לא עשו שום הגבלות ושום סמרטוטים על הפרצוף ושום ריחוקים וכל הדברים האלה, והמשיכו עם בתי הספר פתוחים והכל, זה אומר שהייתה שם הדבקה טבעית.
נכון.
והיו שם דגלים וראינו. אז הייתה הדבקה טבעית, מה שאומר... שאחוז גדול של האוכלוסייה שם הזריקה, למרות שהם היו מחוסנים.
נכון, זה ממש מסקנה שצריך להציג אותה לממשלה שלנו, בהחלט.
לא, לא, אני לא מסכימה איתך. אני למה? חושבת שהשוודים בעורמה שמרו איתם על אמון הציבור, ובגלל זה הם רובם מוזרקים בחומר מסוכן. אנחנו דווקא, בגלל שהממשלה כל כך עבריינית ופושעת ומפירה זכויות אדם, אנחנו לא מאמינים להם וגם לא לזריקות שלהם, וזה בעצם זה מה שמציל אותנו.
כן, זה נכון, אבל אני חושבת שאם הייתה יותר הסברה, יותר מה שנקרא נותנים, בוא נגיד מאפשרים את ה, לא, בוא נגיד מורידים את התו הירוק, אז יכול להיות שאת יודעת הם היו משיגים תוצאות אחרות. וגם את יודעת הממשלה גם אסור לשכוח שיש גם את ה, שהולך להיות גם את אחרי הקורונה, והמחירים שאנשים האלה שלמו, כל הממשלה הזאת, כן, הם הולכים לשלם מחיר בטווח הארוך גם כן, אסור להם לשכוח את זה, וגם לנו אסור לשכוח את זה.
לנו אסור לשכוח את זה.
כן. כן.
את יודעת, אני כבר מרגישה שכבר מרוב שאסור לשכוח, אני כבר לא זוכרת את מי אני צריכה לו לשכוח. זה גם עסקים, זה גם מובילי דעת קהל, זה גם ערוצי התקשורת, זה גם כל הכתבים, זה ראשי עיריות, זה בעלי עסקים, זה רופאים, זה רשימה כל כך ארוכה שאסור לנו לשכוח, שבוא נצטרך ממש לנהל איזשהו דאטאבייס של רשימה שחורה של מי שהיה שותף לדבר הזה.
ממש. אני חושבת שגם יש אנשים ששותפים לזה, בלא ידיעתם. את מבינה?
בטח.
מבינה מה אני מתכוונת?
בטח, בטח.
הרוב. כמו הרופאים למשל, והרופאים בבתי החולים.
כל השטופי מוח בעצם, שמאמינים לה, כן.
נכון, כל השטופי מוח.
העניין הוא שהאפוקליפסה הזאת שהם דיברו עליה, עכשיו היא קורית, אבל הציבור כאילו לא עושה אחד ועוד אחד, מה קורה פה? אנחנו 70% הזרקנו, ואיך, אז איך המדינה היא הכי חולה? כאילו, אז אנשים לא עושים את ה... רק שנייה, מה קורה פה? אם אנחנו כל כך מוזרקים, אז למה אנחנו חולים יותר מכל המדינות האחרות?
זה פשוט נתון שאני לא מבינה, אבל שוב, הנה, התעמולה עוברת, שטיפת המוח עובדת, ואנשים פשוט זהו, הפסיקו
לחשוב.
איבדו את השכל ישר, אין.
כן, ממש. אז גלית, איך את שומרת על הבריאות הנפשית שלך, על שפיות בתוך סביבה מוזרקת כל כך, ומאמינה לנרטיב של התקשורת, ושצריך להזריק, כי אחרת את מסוכנת לציבור, מפיצת מחלות וכולי?
קודם כל, אני לא מסתובבת הרבה, כי גם לפני כן לא הסתובבתי הרבה. זאת אומרת, אני קניונים וחול ובילויים, זה לא הבילוי המועדף עליי, תמיד אהבתי להיות יותר בבית. ואני משתדלת לעשות דברים יותר לנפש, ללכת יותר לים, ללכת יותר לטבע, את יודעת, זה לא רק עניין של מה לאכול ומה לא לאכול. כל הקורונה הזו הביאה איתה כל כך הרבה סטרס, וסטרס הוא גורם מספר אחד לכל כך הרבה מחלות, אז את יודעת, להשתדל כמה שיותר לעשות דברים ש... טובים לנפש, כמובן, להתנתק מערוצי הטלוויזיה. אין חדשות אצלנו. גם אם אני נוסעת באוטו ויש חדשות, אז ישר אני מחבה או מעבירה למוזיקה. כמה שפחות להתנתק.
כן, כמה שיותר להתנתק. אכן, עצה מצוינת. תודה רבה לך, יקירתי, לימים טובים.
תודה, אלונה.